אז יש ככה, יש יש פה מהלך שלם שקשור לפסח. עכשיו אני אתחיל בעמוד חפדה לגבי. עכשיו תשימו לי שיש הקדמה ויש ספר, אז יש שתיים כתובים באותיות, באותיות. רק שההקדמה היא דקה והאותיות של הפרק עצר במרחב, כן? יש ראש דבר, אז זה לא שם, זה הספר עצמו. הספר עצמו, אותיות עבות יותר. אותיות של הדפים. אז חבדלת, עוד חבדלת. כתוב למעלה עוד קודש ומוסר קודש. אז יש בעבודה, יש למעלה צד ימין, כתוב עוד שתי אותיות חבדלת. קיצור, אולי אני סתם מבאת אתכם, עוד חבדלת. כן, בדיוק. כן, יש פעמיים הספר זה בנוי כך שיש הקדמה. אז עמוד חבדלת בהקדמה, יש גם עמוד חבדלת בהקדמה, זה לא, לא הקדמה. כן, לא יראת השם היא החוכמה עמוקה, יותר עמוקה, אלא רע זה אושר העיגולים. טוב, עכשיו זה קשור, קשור למה שאנחנו דיברנו, על היד של השמחה והחופש. אז זה אומר ככה, פה, עוד דבר אחד צריך להגיד, שפה עדיין לא מופיע המושג, המושג פסח. זה מופיע בהמשך, אבל תראו בהמשך, אני אחבר את זה בסוף גם בפסח. טוב, אז נתחיל ככה, אומר, זאת אומרת, יש לנו שני מושגים, יושר ועיגולים. עיגולים בא לתאר, יכול להקים בו מעגל שנה. אפשר להגיד שהעיגולים מתארים משהו כמו גורל. זאת אומרת, חוק וגורל שיש במציאות. אבל כמו שאומר שלמה המלך, אין חדש תחת השמש, כל זה, כן, יש עונות, וכל חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. הדברים לא משתנים. ככה הטבע בנוי. הטבע הוא תמידי, אבל הוא תמיד חוזר לאותו מצב, תמיד חוזר לאותו מקום. בעצם הדברים לא משתנים, אולי אפילו נעשים שלילים יותר. זה נקרא עיגולים. עיגולים זה, זה תמיד קשור למושג טבע. לא חייבים לתאר את זה במובן שלילי. לא יכולים לתאר את זה במובן של גורל שלילי. אפשר לתאר אותו, כן, בצורה של חוקים אלוקים. חוקים אלוקים שכמו שהוא בעצם ברא, ומגלגלים את המציאות, נכון? משון סיבה וסובב, כמו גלגלים שמתגלגלים פה. זה כמו, יש ביטוי כזה שהנזיר משתמש בו הרבה בהקדמות שלו, כמו אורלגין, כן, כמו אורלגין, כמו שעון כזה, שבנוי מגלגלים. כל גלגל סביב גלגל אחר, יש תנועה כזאת, נכון, חד גולית אותי שלה מטוטלת, זה נקרא עיגולים. זאת אומרת, זה לא חייב להיות שלילי, זה יכול להיות שלילי. נגיד, כמו נגיד, כמו שהגורל של האסלאם, לא יודע, כן? כלומר, תחושה שאנחנו משועבדים לתוך מערכות, אנחנו לא יכולים להשתנות, אי אפשר לשנות את המציאות. אולי גם התחושה של הבודיזם כזה, נכון, שבעצם של ה... יש בספר מקוזרי, בהתחלה שלו, זה פילוסוף, אומר ש... ש... כמו ש... יש למשל כזה, כשאתה מדליק נר, יש גם אותו רגע צלע. אז ככה גם פה, כאן שהוא בא... יש בורא ויש בריאה. זה לא שבורא ברא את הבריאה, יש... גם כזה, הכל מעגלים, מעגלים של חוקים. שמתחילים באיזשהו אור מאוד גבוה ויורד במקומות מאוד נמוכים. אבל בעצם הכל משועבד למסגרות ול... כן? לכן אומר שהפילוסוף למלך הוא כוזר, ש... שאין אפשרות להשתנות. מי שנולד למעמד מסוים, לעולם לא יוכל לשנות את המעמד הזה. למה שהוא שייך למעמד הזה, זהו, זה הגורל שיש במציאות. זה יכול להיות גם, יכול להיות גם מובן חיובי מאוד ועליון מאוד וגבוה מאוד, זה מה שמצאי, זה לא חייב דווקא מובן שלילי. כל זה אפשר לתת את זה גם מובן מאוד חיובי וגבוה. כמו למשל, אם יש ספר אחד, זה פירוש, מה שישר הולך להגיד זה פירוש של רבי יהודה בלס. אז הוא כתב פירוש של הרמב"ם, פירוש מעניין. והוא מסביר שמה את הסוגיה הזאת, שתי סוגיות. שמופיעות בתנ"ך, אבל גם סוגיות הלכתיות. הדוגמה אולי הבולטת ביותר, איך שהרמב"ם מסביר אותה. זה ש... אני מכיר את הסיפור הזה שיונתן, ששאול היה עושה כל חודש, היה עושה מסיבה, מסיבת חודש, נכון, ושם היה מזמין את כולם, ואז גם דוד המלך הוזמן לזה, דוד עוד לא היה מלך, הוא הוזמן לזה, ושאול כבר היה במצב השלילי שלו כלפי דוד, והוא רצה להרוג אותו, ונכון, יונתן ודוד, סיכום אליהם שיונתן ילך ויבדוק מה המצב של שאול, ואם יראה שהמצב הוא חמור, רק פעם שאול כבר זרק עליו תחנית. אז אם הוא רואה שהמצב הוא חמור, אז הוא ייתן לו סימן שלא יבוא. כל מה זה קבעו סימן שהוא יורה חץ. עכשיו, הרמב"ם מסביר את זה בצורה קצת שונה, חץ זה סימן. אם הוא יורד את החץ רחוק, סימן שהוא צריך לברוח, ואם הוא יורד את החץ קרוב, סימן שהוא יכול להתקרב. זה היה הסימן שלהם. אז הרמב"ם מסביר את זה בצורה קצת שונה, והוא אומר שמה שהם עשו, הם בעצם כאילו הטילו גורל. לא הטילו גורל, זאת אומרת, הם אמרו, זאת אומרת, שהוא לא, גם כן זה אותו דבר, זה קרוב ורחוק, אבל שהוא לא כיוון. הוא ירה. ואיך שזה יהיה, אם זה ייפול קרוב או שזה ייפול רחוק, לפי זה הם ידעו מה לעשות. אבל זה לא סימן של שאול, זה לא סימן של יונתן, אז כאילו סימן של הגורל. מה הגורל צריך, מה דוד צריך לעשות, לברוח או לבוא? עכשיו יש בזה בעיה הלכתית, מכיוון שלא, יש הלכה, נכון? כתוב בתורה, שאסור ללכת לידונים ולאוב. אנשים שבעצם מסתכלים בגורל, למה לא? מכיוון שיש בחירה חופשית. יש בחירה חופשית ויש עולם מוסרי וערכי, שעל פי זה הקדוש הוא קובע את ההתנהגות, את ההתנהלות שלו עם האדם הזה. נכון, אם אדם חוטא, אז זה ככה, אם אדם צדיק, אז זה ככה. אבל זה לא עניין של גורל. זה לא עניין של, בוא נראה, משהו שרירותי. זה עניין של הבחירה של המעמד של האדם, הבחירה של האדם. אז נכון, שאלה, מה בעצם דוד ויונתן עשו? נכון, הרי שאול עשה גם כדבר כזה, נכון, בסוף הוא הלך ושאל את יש את האוב הזאת, כן, ואז שם זה מופיע באופן שלילי. למה, איך דוד ויונתן עשו את זה, ואין לזה לא רק ביקורת, אלא איפה, זה נראה כדבר חיובי. לא, רק רציתי לראות שיש גם בקודש, יש גורלות.
יש הרבה.
כן, נכון.
בחלום.
איפה? כן, נכון, נכון, זה גם כן דוגמה טובה. יום כיפור זה גם כן, כן. זאת אומרת, נכון, זה דוגמאות לגורלות שהיו מתאימים. אלא, שם כאילו הנקודה, זה ההבדל בין זה לבין גורל רגיל, זה שגורל רגיל הוא בעצם מתאר שיש מערכת חוקים, מה שנקרא מלועזית דטרמיניסטית, כזאת היא מוחלטת, והיא שולטת כאילו מלמעלה עד למטה, והכל בעצם נע בתוך החוקים האלו, גם האל נע בתוך החוקים האלו. המציאות היא אחת שעובדת לחוקים. עכשיו דבר כזה זה דבר שהוא נגיד התורה, מכיוון שהתורה בנויה על זה שאלף הקדוש הוא ברא את העולם באופן של רצון חופשי. ולא רק שקדוש הוא ברא את העולם בצורה של רצון חופשי, אלא אלא הוא גם נתן לבן אדם בחירה חופשית. הקדוש הוא ברא את העולם בחופש, והעולם בנוי, ובתוך העולם יש חופש, ואליו יש לו גם כבחירה. אז מבחינה זאת ילך לחפש גורל, זה דבר שלילי. אבל יש פשוט אחרת להסביר את המושג גורל, וזה להבין את ה, את ה, כאילו מה רצון השם. כי אם הקדוש הוא רוצה דבר אחד או שהוא רוצה דבר שני, זאת אומרת, כמו שיש לנו חופש, גם הקדוש יש חופש. כן, אז אדם יכול לעשות דברים מתוך החופש שלו, אדם יכול לעשות דברים מתוך הבחירה שלו, אבל גם הקדוש יש בחירה, הקדוש יש חופש. והגורל של שמטילים בעם ישראל, זה לא בא להגיד בוא נראה מה החוק מחייב את הקדוש ברוך הוא, בוא נראה מה, מה החוק מחייב את המציאות, כן, איזה כאילו לחזה את העתיד באיזה מין חוק דטרמיניסטי כזה שבעצם כולם משועבדים לו, האל והאדם. לא, לא, הכל חופשי פה, אבל בכל זה בוא נראה מה רצון השם. גם הדוגמה הזו, יש עוד דוגמה לזה מאוד חריפה, זה, 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 זה בעצם אליעזר, נכון? כשהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, זה מופיע שלוש פעמים בתורה. שלוש פעמים בתורה הקדוש ברוך הוא מדבר, התורה מספרת את התפילה של אליעזר לקדוש ברוך הוא. נכון? פעם אחת כשהוא מתפלל, פעם אחת כשזה קורה, ופעם אחת כשהוא מספר את זה למשפחה של רבקה. זאת אומרת שמה, זאת אומרת ש, זאת אומרת שמה ש, הוא אומר, אני נותן סימנים, אם היא תעשה כך וכך זה סימן שהיא מתאימה, אם היא לא תעשה כך וכך סימן שהיא לא מתאימה. בסדר, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שלכן ביטוי עיגול שבא לתאר תנועה כזאת חוקי, של חוק כזה, חוק גורל, לא בהכרח זה תמיד שלילי. יכול להיות זה חיובי. זאת אומרת, זה יכול להיות שלילי. מין שעבוד כזה שמשעבד את העולם למעבדות, לחולשות, לחסרונות. יכול להיות. העיגול, הביטוי עיגול גם יכול להיות קשור למושגים עליונים ואלוקיים. זה גם כאילו כזה שהוא מתגלה בעיגולים. ולא רק ב... מה שהדבר השני שהוא פה יושב. כן, יש, יש מה שנקרא, יש מה שנקרא, יש מה שנקרא מלכים של תור. אז יש מלכים של עיגולים, יש מלכים של יושב. זאת אומרת, זה הקדוש, זה יד שיש יש בעולמות, ממש בפנימיות, בנסתר הכי עמוק שקיים. יש גם כן, זה לא האדם המציא את המושג עגול ומרובע ואלכסון וישר. אלה מושגים שורשה, כאילו הגיאומטריה שורשה מאוד גבוה. זה שיש לי ריבוע, עיגול, חלל, כל המושגים, חלל וזמן, כולם קשורים למושגים האלה. לא, לכן אומר, הביטוי עיגול לא חייב להיות דווקא שלילי, הוא יכול להיות שלילי. יכול להיות שאנחנו מכירים אותו בעיקר במובן השלילי שלו, של שעבודים וחושות וחסרונות. שכל הזמן תופסים אותנו חזק כמו של שלוש של ברזל ולא יותר טוב להשתנות, וגם כאילו אנחנו, נראה לנו שאנחנו עושים, נראה לנו שאנחנו פועלים, נראה לנו שאנחנו מחדשים, לא, אנחנו תמיד נחזור בחזרה לאותם חושות, אותם חסרונות שלנו גם קודם. בעצם אנחנו חיים תמיד סביב החושות שלנו וחסרונות שלנו. אז זה מושג עיגול. ויש גם מושג שנקרא יושר. לפי זה יוצא שיושר בא לתאר יותר תהליך שפורץ גבולות. כן, תהליך, תהליך שפורץ גבולות, תהליך שפורץ גדרים. תהל, אין פה, נכון, זאת אומרת, יושב בא לתאר, בא לתאר, כאילו מהלך. אבל, אבל גם עיגול יכול להיות מהלך, אבל עיגול זה מהלך שחוזר על עצמו. יושב זה, זה, זה מהלך שמשוחרר. הוא שוחרר ויכול לצאת מתוכו החוצה. כן? אז זה ההבדל פה בין מה שהוא אומר פה. יושר הוא דבר יותר עיקרי בהוויה, וגולים ותפילים לו. עכשיו, זה חידוש, המשפט הזה הוא חידוש גדול מאוד. מה שלכאורה זה הפוך. אנחנו חיים בתחושות בדיוק הפוכות, לא? אנחנו חיים בתחושות שלהפך, שהגולים זה העיקר. אנחנו חיים בתחושות שאי אפשר לשנות את ההיסטוריה, אי אפשר לשנות את, את המערכים. תכונות שיש לנו, תכונות שהיו לנו, תכונות שיהיו לנו, ותמיד אותו דבר. כל דור חוזר על החיסונות של הדור הקודם, אין התקדמות, אין התענות, אין התרובות. זה, אז הוא אומר שזה לא ככה. זה כאילו היסוד של התורה. היסוד של התורה, שעל זה בעצם כל התורה בנויה, שיש יושר. יושר קרה כאן, יש חופש. יש בחירה חופשית, יש אפשרויות להתקדם, להתעלות. זה התורה, זה היהדות. זה אפשר גם שכר ועונש. בעולם של מעגלים, מה שאנחנו נדבר על שכר ועונש. איך אפשר לטבוע מבן אדם משהו, אחרי זה נגיד לו שתשמע, מקום שלך זה בגיהנום. מה זה מין אכזריות כזאת? בעולם של רשת זה יכול להיות. אבל בעולם של מוסר, והקדוש ברוך הוא מבחינתנו הוא קורא מוסר והטוב. אז נגיד שהעולם הוא עולם של מעגלים, זה בעצם חרפה גדולה מאוד. נגיד שהעולם הוא בעצם עולם של שעבודים ושאי אפשר להשתנות, זה לא נסבל הדבר הזה. אז היושר זה דבר עיקרי. עוד דבר, אני רוצה להגיד בתור הערה צדדית, שיש מורות התורה, יש לה משפט כזה שהרב אומר שאדם הישר צריך להבין בעצמו. אז אדם הישר, בדרך כלל, יש כאלו שמסבירים את זה, מי זה אדם הישר? זה אדם צדיקים גדולים, כמו אברהם אבינו, אבות ונקיים ישרים. אז השיא כמו אברהם אבינו צריכים, יכולים להבין בעצמם. אבל אני חושב שזה לא כך, אני חושב שהמושג אדם ישר זה אדם הבחירי. אדם שיש לו, אני קראתי את זה גם בספרים אחרים, זאת אומרת, הביטוי, אדם ישר זה ביטוי של אדם שהוא, יש לו בעיה שלו פשוט להתקדם קדימה. יש שם יותר קווים, תהליכים. יכול להיות שיש קו ימין, יש קו שמאל, יש קו באמצע, יש למעלה, יש למטה. זאת אומרת, יש, אדם ישר זה אדם שיכול להיות שיש לו ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, יכול להיות שהוא טועה, יכול להיות שהוא הולך, יכול להיות שהוא חוזר אחורה. זאת אומרת, שוב, אדם ישר זה אדם חופשי. לא אדם שצדיק, אלא אדם חופשי. אדם צדיק, יכול להיות שגם צריך להבין בעצמות, אבל לא רק אדם צדיק צריך להבין בעצמות. אדם שיש לו תחושות, ש... מה שדיברנו על לאה שהיא חידשה את הכופש, אדם שיש, אדם שיש יש לו תחושת החופש, תחושת החירות שבתוכו, צריך להאמין בעצמו. אדם של, של המעגלים באמת לא יכול להאמין לעצמו, כזה שהוא תמיד יודע שהתחושות יחזרו. ניסיתי להתרומם, אבל אני יודע שמחד, עוד פעם יבוא, עוד פעם תחזור החושה, עוד פעם יבוא כישלון. אדם כזה לא מאמין בעצמו. לא, אז לכן אדם ישר צריך להאמין בעצמו. אז הוא כותב פה שהיושר הוא הדבר יותר עיקרי בהוויה. והעיגולים התפילים לא, כלומר, יש חוקים, יש חוקים, יש מדע, והמדע מתאר לי את החוקים. אני יודע, אני מכיר את זה, אבל יש לנו, יש לנו מה שנקרא היגיון, לוגיקה. ויש לנו גם עולם מוסרי. באותה מיד שאנחנו פותחים את העיניים שלנו, אז יכול להיות שאנחנו נראה חוקים. אנחנו גם רואים, עולם מוסרי. אנחנו גם רואים עולם, מוסרי ועולם ערכי. גם רואים עולם של חופש, חודש של מוסר. זה מה שהוא רוצה לומר פה, שזה העיקר. זאת אומרת, בין שתי הממדים האלו של ההיגיון והחוכמה והסדר, ובין המושג העולם המוסרי, העולם המוסרי יותר חשוב, יותר עיקרי. אתם יודעים, לקאנט יש שני ספרים חשובים. אחד זה ביקורת התבונה לתורה, והשני זה ביקורת המדע, ביקורת השיפוט והמעשה. כשעולם ביקורת התבונה לתורה זה כאילו מה שנקרא דיסטנציה, זה רמת תקיפות גבוהה יותר, רמת תקיפות גבוהה יותר וחשובה יותר. וביקורת המוסר והשיפוט זה רמה נמוכה יותר. זה קצת דומה, סתם, דומה, זה כמו בית המשפט יום, בית המשפט מחוזי. זאת אומרת, בעצם ביקורת התבונה זה העיקר, וביקורת השיפוט והמעשה זה פחות חשוב, זה חשוב, פחות חשוב. כלומר, קודם כל יש לי דיון מדעי שדן על המציאות המדעית, החוקים שלה, אחרי זה יש לי גם אולי דיון מוסרי חברתי. כן? דוגמה, אצל קאנט למשל, בדיון השכלי, אז הוא לא מכיר, אז אין לו יחס לקדוש ברוך הוא. ובדיון המוסרי יש, אבל תפי, זה דיון ברמה הרבה יותר נמוכה. זה דיון יותר ברמה החברתית. כלומר, ברמה החברתית, שם יש מקום כאילו לאל. כאן הרב אומר בדיוק הפוך. שמה? שעיגולים הם העיקר, שהיושר הוא העיקר והעיגולים מתפילים. כאילו הרב הופך את הסדר. ביקורת השיפוט יש מדע. אבל זה משהו שולי, זה משהו קטן. כן, ביקורת המוסר, ביקורת כאילו המעשה השיפוט, זה העיקר. כן, זה הופך את הסדר. היושר הוא הדבר יותר עיקרי בהוויה. והעיגולים אינם תפילים לו. כלומר חופש החיים, החופש המוחלט, כלומר חופש החיים, החופש המוחלט מצד מקור הוויה, חופש המושג האלוקי. כן, הוא אומר שהעיקר זה היסוד השיפוטי, היסוד שזה כאילו המעגלים פה, זה המדע. העיגול פה, העיגולים כאילו מתארים את המדע. למה מתארים את המדע? מתארים את זה, סתם, במובן הכי גס, איך שהשמש כל זה מסתובב סביב, באותו, כל זה העולם כבר מיד שאנחנו מכירים אותו, מסתובב באותה צורה בדיוק. זה העיגולים. העיגולים זה החוק, זה החוקים שיש במציאות. יש לנו עיגול, יש מערכת חוקים חיצונית של החלל, של היקום, ויש מערכת עיגולים פנימית, מערכת חוקים פנימית, שזה המתמטיקה. ויש מערכת עוד יותר פנימית, שזה עולם כאילו הפסיכולוגי שלי. אז מעגלים חיצוניים, שזה המדע, מעגלים יותר פנימיים, כאילו מתמטיקה, ומעגלים יותר פנימיים, שזה הפסיכולוגיה שלי. אבל הכל בנוי בצורה של מעגלים. מה שהיה זה מה שיהיה. כך אומר רבא, זה שלמה אומר, נכון? כל מה שהיה זה מה שיהיה. אין חדש תחת השמש. למה לא? מכל ש... זה אותו דבר. אז זה כאילו... מה זה?
בעולם של העיגולים אין מקום
נוסף? לא, זה יש, זה מכל שרציתי להגיד, זה יכול... רגע, שנייה. בעולם של עיגולים, לא כמו שכתוב פה, אז יכול להיות שיש מקום למוסר, אבל זה יהיה כמו אצל הנאצים. זאת אומרת, יש ספר מאוד, מאוד יפה שכדאי לקרוא אותו, זה נקרא מעשר ראשון, זה כתב אותו ישראל הדד. הוא היה פרופסור בעצם לפילוסופיה גרמנית. וכשהיה משפט אייכמן, אז הוא כתב מאמר ארוך איך הוא היה מנהל את המשפט הזה. הוא רצה להבין את התרבות הגרמנית מול התרבות, הוא ציטט המון מאורות הקודש, מהמקורות שלו של היהדות זה היה אורות הקודש, והמקורות, אז הוא השווה בין שתי המקורות. אז עוד דבר, שדבר שני, כך זה מקובל שקאנט היה בעצם היוצר של הנאציזם. איך זה קשור לפה? זה קשור למה שהזכרתי את המשפט הזה של אייכמן. זה קשור לזה מכיוון ש השאלה מה עיקר ומה תפל. ברור שיש לאדם שתי מימדים באישיות שלו, מימד כאילו מדעי ומימד כאילו מוסרי. מה העיקר? מה תפל? אם אני אומר שהעיקר זה היסוד המדעי, אז בעצם יוצא שיש לי פה מערכת של חוקים, קשיחה. היא לא מתחשבת, זאת אומרת, זה שאחד מאוד אחד זה שתיים, זה לא נתון לשיקול המוסרי שלי. אחד מאוד אחד זה שתיים. זה שכוח המשיכה קיים, וזה תלוי במסה של הכוח המושך, אז כדור הארץ, כדי לצאת ממנו צריך כוח כזה וכזה. והירח צריך כוח כזה וכזה. מחור שחור לעולם לא יכול לצאת. זה לא תלוי בנו. זה לא תלוי בשום, לא תלוי בשום ערך שלנו, בשום דבר. זה תהליך אובייקטיבי שקיים. כן? שאם אני אומר שזה גם נמצא בתוכי, כלומר, יש לי, נגיד במתמטיקה, מתמטיקה היא לא קיימת במציאות, קיימת בתוך התודעה של הבן אדם. אז אחד עוד אחד זה שתיים, תמיד. אף פעם זה לא יהיה לא, לא שתיים. באותו דבר גם במרחב של הגיאומטריה, תמיד האלכסון יהיה יותר גדול מהצלע. זה לא משתנה, לא הייתם את זה אף פעם. שצל יותר גדולה מאלכסון. ואם אני אכניס את זה גם לתוך עולם הנפשי שלי, אז המבט של פלוני עליי, או אלמונית עליי, זה קיים. מה אני יכול לעשות? כלום אני לא יכול לעשות. ואם אני גם, זאת אומרת, אם אני שם, אם אני אומר שהדבר העיקרי זה המעגל, זה העיגול, אז בעצם אני בא לומר שהחוק הוא העיקר. עכשיו, יש לי עולם מוסרי, אף אחד לא יכול לכחיש את זה של הבן אדם, יש תחושות של יסורי מצפון, תחושות של רגשות, שהוא עושה משהו לא בסדר, או תחושות שהוא עושה משהו בסדר. אבל איפה אני אשים את זה? בדרך כלל אני אשים את זה, בדרך כלל אני אשים את זה כמספר 2. מה פרוש כמספר 2? זאת אומרת, מספר 2 זה אומר שטוב, בסדר, אז נכון, יש לי, האמת היא המדעית האובייקטיבית היא העיקר. אבל אדם יש יש, לא יודע, אני אקרא לזה חוויה, יש עולם חווייתי שהוא עולם של ערכים מוסריים וערכיים, שאם הוא ממש אותם הוא מרגיש טוב עם זה, אם הוא לא ממש אותם הוא מרגיש רע עם זה. אני יכול להגיד אפילו בעצם לא כך משתנה לי מה הוא מרגיש. יש לי, אני יודע, מי שעובר באור אדום שאין לו רישיון, מי שלא, אז לא, זאת אומרת, אז אני כן, יש לי כן ערכי מוסר, אבל זה יותר ערכים חברתיים, תחושתיים, אישיים, שבני אדם מנהלים את החיים שלהם. זה מי סדרים, כן, משמע, סדרים חברתיים, סדרים מסוג הזה.
עכשיו, אז קנט אומר שמה
מה זה? לא, אז קאנט, יש לקאנט שני ספרים. ביקורת התבונה התורה וביקורת השיפוט. ביקורת התבונה התורה זה העיקר. קודם כל, זה הנקודה החשובה. יש לי משפטים תודעתיים, שכליים, שהם קובעים את, הם קובעים את ההתנהגות שלי. כשאייכמן ניסה להסביר את עצמו, אז כך הוא הסביר את עצמו. הוא אומר, אני אזרח למופת. אדם שנאמן לערכים ולעקרונות של השכל, של החוכמה. וככה, זה היו העקרונות שלנו. זה היה, אלו היו מסקנות המדעים שלנו. אז הרגנו יהודים, בסדר. וכשזה, גם היה להם פילוסוף מאוד גדול, עכשיו תקופת הנאציזם, כולו היידגר. אז גם הוא קרה, זאת אומרת, הוא לא הרגו אותו, הוא לא הכניס לגולו בצור, למרות שהוא היה בעד הנאציזם, באופן עמוק מאוד. כל תקופה של שלטון של היטלר, הוא היה ראש ה... היה, כאילו, לא יודע איזה תפקיד היה לו, אבל ודאי הוא היה ראש המחלקה לפילוסופיה. יכול שהיה לי יותר. לא יכול שאחר, כל אוניברסיטות, בכל מקרה היה במעמד מרכזי מאוד. דבר רק ככה, זאת אומרת, יש פה תנועות, יש פה תהליכים, והם לא משתנים, הם מדעיים, הם מוחלטים. אז גרמניה פעם, אז טוב, זהו. עכשיו, יש עולם מוסרי, זה נקרא צורכו של השיפוט והמעשה, אבל זה מספר 2, זה דרגה נמוכה יותר של דיון. זה לא דיון על האמת. בדיוק איך בני אדם שחיים בתוך האמת, איך הם צריכים, איך הם... למה הרבה פעמים יש, יודע, אנשים שכותבים ליד השם של פרויד, הפתעתי נושא את זה, שם ושם יקרם. ולמה הוא כזה רשע? שבעצם הוא כנתן לגיטימציה לדבר הזה, בנפש. כלומר, זה לא שאין לאדם בנפש שלו אפשרות לבחור. כן, יש. אבל זה כלום. זה מין חוויה כזאת. עיקר הבן אדם, זה משהו לא מודע ששולט עליו. משהו לא מודע ששולט עליו. כן, אז
זה החוקים של הטבע, זה מוזר.
זה יכול להיות, מה זה מוזר? זה לא מוזר.
הייתי חושבת שיגידו שהמוסרים זה בעצם כל הרגשות של הבן אדם, שיגידו שזה...
לא, המוסרי זה לא הרגשות של הבן אדם. המוסרי, הרגשות של הבן אדם כפופים לחוקי המעגלים גם כן. זה מה שהפסיכולוגיה אומרת.
כאילו הבן אדם הוא כמו רובוט כאן.
כן, אז הוא שונה מרובוט בזה שהוא גם מרגיש. אז יכול להיות שעכשיו יעשו רובוטים שיודעים לזהות, שידעו לזהות גם רגשות. בסדר, זה רובוט שידע לזהות רגש. אולי גם הוא ידע לחכות את הרגש. כן, נכון, זה לא... היושר זה שייך לרצון. שייך לרצון. האם אני יכול לרצות משהו שונה ממי שאני? אדם גדל באיזשהו מצב סוציו-אקונומי מסוים. איזשהו מעגל סביבתי מסוים. כן? האם הוא יכול לשנות את זה? הוא לא יכול לשנות את זה. האם זה גורל שהוא נתון או לא גורל? זאת אומרת, האם אדם גדל באווירה פסיכולוגית, עוד מוגדרת, עוד ברורה, עוד ברורה. האם הוא יכול לשנות את זה או לא יכול לשנות את זה? העולם של היושר אומר כן. כלומר, אני יכול להשאיר את זה מאחורה ולא להיות שם בכלל. לא להיות שם בכלל. זה קשור לרצון, זה קשור לא לשכל וגם לא לרגש ולא לדמיון. קשור לרצון. וכשאדם בא ואומר שהיושר הוא עיקר והעיגולים מתפילים, אז הוא אומר, נכון שיש לי מדע, יש לי מדע. אי אפשר להכחיש את זה שיש מדע. אי אפשר להכחיש את זה שיש מתמטיקה ופיזיקה. וגם אי אפשר להכחיש את זה שיש סוציולוגיה ופסיכולוגיה. נגיד גם את זה, וחוקים של היסטוריה. אי אפשר להכחיש את זה, יש. יש כללים איך ההיסטוריה, איך עמים נוצרים, איך עמים נעלמים. יש כללים. היום אפשר בהיסטוריה ללמוד איך עם נוצר, איך עם מתפרק. אז יש כללים. בסדר. אז זה מערכת אחת. אבל יש לבן אדם עוד דבר אחד. וזה עולם מוסרי. עולם מוסרי הוא כאן עולם של בחירה. עולם של רצון חופשי. האם אדם יכול לצאת מהמעגלים האלה? אז כשאני אומר שהיושר הוא העיקר, זה אומר שאני יכול לצאת. שבעצם שום חוק, לא חוק של השמש, ולא חוק של הסוציולוגיה, ולא חוק של ההיסטוריה, ולא חוק של הפסיכולוגיה, לא יכול לשבת את הבן אדם. אדם יכול פשוט לקום ולהשתנות. אדם יכול.
זה דווקא יפה מאוד, כי... כאילו, הפסיכולוגיה גורמת לך להרגיש שכל הרגשות, לא יודעת דווקא הפסיכולוגיה, שכל הרגשות שאתה מרגיש, אז הם
כמו,
כאילו, המעגל הזה שהטבעי זה בעצם הרגשות שלך. ואז אתה מרגיש מאוד רע עם זה, כי הרגשות האלה זה כמו עוד מערכת
טבעית. עוד פעם שבא, לא יודעת, אולי?
שבעצם אפשר להפריד בן אדם מה שהוא מרגיש, הוא יכול להפריד בין מה ששייך בעצם למעגלים, שזה עוד משהו שמשייך אותו לבני אדם הכדור הארץ, ובין הרצון הזה, שזה באמת הרגשות.
אני לא מסכים איתך לגמרי. עולם, הפסיכולוגיה לא עושה דבר כזה לעולם. מה שהפסיכולוגיה עושה, היא משמנת את המכונה שבה אדם נמצא. היא מלמדת אותך לעשות הפרדות וזה, בין מה שקרה באמת ומה שאתה חווה.
אני אומרת הפוך ממה שהפסיכולוגיה עושה.
מה זה?
הפוך, שבן אדם יכול, אני יכולה כנורא את הרגשת שיש לבן אדם, אז אתה מרגיש כלום, זה נמוך.
לא, אז כאן אמרתי, זה הסיבה.
ואז אתה יודע מה זה היושר, אתה יודע להבין שזה בעצם הרגשת של הבן אדם ש...
זה מה שרציתי להגיד, זה מה שאמרתי.
לא רגשות שסתם.
אם זה כך, זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, לכן קוראים לנפש פרויד לידו השם השם יקר. למה כזה רשע גדול?
הוא לא מאמין בישר.
מה זה?
הוא לא נותן.
כן, מה ש...
כי הבן אדם זה בן אדם, אתה אומר
הכי ממש
נמוכה.
כן, בדיוק. בדיוק, אז זה מה שהוא רוצה לומר פה. יש פילוסוף יהודי אחד שחי אחרי השואה, הוא היה חי גם בשואה דרך אגב. יש לו סיפור כזה שהוא היה חייל, זה לוינס, הוא היה חייל צרפתי. אז שבו אותו, והוא היה בשבי, ואני חושב שהם ידעו שהוא יהודי, אבל הם לא פגעו בו. אז הוא מספר, הוא תמיד היה מספר ש... הוא מתאר הרבה איך שהפכו אותו לחייל, איך שהכניסו לתוך המערכות האלו של הסדר והחוק, איך כאילו האידיאליזם שיבד אותו, ואחר כך גם איך שהוא נשבע, ושם הוא תאר את ה... הוא מתאר את המסדרים שלהם כל בוקר, את ה... איך שהגרמנים החזיקו אותם. זאת אומרת, הדבר הכי נושי שהיה שם, היה שאתה מגיע שם איזה כלב כזה כל בוקר ל... למסדר שלהם. כן משוטט כזה. הוא היה הדבר הכי אנושי שהיה שם. יש לי גם את הכלב בלק של שי עגנון. גם הוא קצת כזה, אבל לא משנה, זאת אומרת. אבל לא, זה היה בצחוק. אבל העיקרון הוא, לא, מה שלבינה סבא, הוא אמר בדיוק מה שהוא אומר, מה שאנחנו רואים פה. הוא אמר שהטעות של האנושות, זה היחס, המבנה הזה חשבתי ארון. שבעצם השיפוט זה העיקר, לא השיפוט, התבוגה זה העיקר. עולם מוסרי מתפקד בתוך העולם המדעי. בתוך העולם המדעי, לא משנה כרגע באיזה מישור אותה, אז יש גם מוסר. אבל מוסר הוא נמוך יותר, הוא פחות חשוב, לא, הוא פחות בעל יכולת. אז הוא אומר, זה מה שהפך את גרמניה, זה מה שבנה את גרמניה. מה שצריך לעשות, הוא היה יהודי, ירא שמיים, כסתגור, יהודי דתי. היה יהודי אחד.
אבל דווקא הנאצים רצו להילחם
בעיגולים, לא? לא, הם רצו להילחם בעיגולים, הם היו...
כאילו,
הם
כן רצו לשבור משהו
בהיסטוריה, אבל... הם רצו לחוק את העם היהודי, לא יודע, אבל היו בעד בעד לחזור לחיים האליליים, החיים הטבעיים. אבל לא קשור לזה. סתם, היה יהודי חגון מעניין שקראו לו יהודי מוזר, קראו לו שושני. איזשהו... יכול להיות שזאת הייתה ירושלמי כנראה שעזב את הארץ, הוא היה עני כל החיים שלו, הוא היה גאון מאוד, גאון בתורה ובמדע, והיה יהודי ירא שמיים. זאת אומרת, אני מכיר שני אנשים שעוזבים בתשובה, אחד זה את לוינס, והשני זה גם את הוא לומד פרופסור רוזנברג. לא, רק את לוינס כאילו היה חוזר בתשובה, היה אדם שגדל בעולם של התמות הצרפתית והגרמנית, והוא גם לא הסתיר את זה, זאת אומרת, הוא היה מדבר על זה מפורש, בגלל בספרים שלו זה מופיע, שהוא בא לגייר את הפילוסופיה. והוא עשה גם את המפח הזה. הוא אמר שהיסוד המוסרי הוא העיקרי, זאת אומרת, החופש, הוא דיבר, לא משנה, היה לו פתרונות משלו. כן, בזה שאדם מקבל אחריות על האחר. יש עוד דבר אחד שהוא מאוד חזק בנושא של המעגלים, וזה שיכול להיות שאדם לעולם לא יכול להכיר את האחר. למה? כשכל אחד מסתובב מתוך עצמו. כן, לכל אחד יש את החוקים שלו, את המעגלים שלו, את מה שמנווט אותו בעולם הלא מודע שלו. כן, יש משהו ששולט בו באופן לא מודע. אז כל אחד זה שונה, כל אחד זה שונה. וכיוון שככה, אז יכול להיות שלעולם, כשאנחנו מדברים בינינו, יכול להיות שאנחנו מבינים אחד את השני. כל אחד מדבר בשפה שלו. זאת אומרת, אצל פלוני צבע לבן זה צבע לבן, אצל מוני זה, לא יודע, זה בז', אצל השלישי זה יכול להיות שאחד זה שחור. זאת אומרת, כל אחד, לכן גם אי אפשר לדבר, אין שיחה גם. אין מה שנקרא שיח, אין דיאלוג בעצם. לשוחח זה חידוש גדול מאוד. מה את אומרת?
נראה שזה
באמת ככה. זה מידה מסוימת. אבל זו מידה תפילה. יש כתוב פה תפילה. זה אולי קיים, אבל זה תפל. זאת אומרת, אפשר ליצור, אדם יכול לצאת מעצמו. החוצה ולפגוש את הדמות השנייה. הדמות השנייה יכולה לגשת אליו. זאת אומרת, יש, זה א' ב' של תורה. א' ב' של תורה שאפשר לשוחח. אפשר להקשיב אחד השני, אפשר לשמוע אחד השני. לא רק זה שאדם יכול להשתנות, הוא גם יכול להיפגש עם האחר ולקבל את הדעות של האחר. זאת אומרת, יש מקום לדיאלוג, יש מקום לשוחח. יש, זה קודם כל מתחיל, האחר יכול להיות הקדוש ברוך הוא, יכול להיות ההוויה. יש קשר לאחר או אין קשר לאחר? כשקאנט אומר שאין יחס לעצם, אז הוא אומר שבעצם אין מגע עם האחר האבסולוטי. ואז יכול להיות שגם אין לי גם מגע, לא כי עם האחר האבסולוטי, יכול להיות שגם אין לי מגע עם האחר, עם הבן אדם האחר. אף אחד אנחנו לא מגשים עם הדמות האחרת. רק מגשים עם הביטויים של השני. כל היסוד שלך שכתוב פה, שזה לא ככה, שיש לאדם אפשרות לצאת מתוך עצמו החוצה. א', להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, ב', גם להיפגש אולי גם עם החבר שלו, ולשוחח ולדבר. מכיוון שאפשר להקשיב, אפשר לצאת, אפשר להשתחרר מהמעגל שבו אני נתון. יכול להיות שבאמת בפסיכולוגיה אין שיח אמיתי. לכן צריך לך בסדנות שם.
אני גם מסביר
עליהם המון דברים. כן. ולכן אין שיח אמיתי, ולכן כל זה יש סדנות ותיקונים וטיפולים. ושלדבר אני לא יכול, לשוחח אני לא יכול. באמת, הכל סגור ונעול בתוך עצמו. טוב, זה מה שאני רוצה לומר פה, שכאן, שהיוש הוא העיקר והעיגול הוא תפל. לא שאין, יש. אבל זה כמו אתם מביאים את הדוגמה הזאת, זה כמו שאנחנו מדברים, אז יכול להיות שאנחנו אומרים דברים הגיוניים, אבל אנחנו יכולים לשלוט על מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקחת משפטים שאמרנו אותם, כאילו לבטל אותם ולהחזיר אותם, ולהגיד משפטים אחרים. אנחנו יכולים גם לשים אותם במקומות אחרים. אדם כותב ספר, אדם כותב מאמר, יכול לכתוב את זה פה, להגיד את זה שם, זה מסביר את התפל פה. אבל זה לא שאני לא מכניס את הדברים לכלים. אני מכניס את הדברים לכלים. אבל אני גם יכול, אבל אני יכול גם לצאת מהכלי. אני גם יכול להכניס את זה לכלי אחר. כי אני גם יכול לבנות כלים אחרים. זאת זה כבר כזה תפל. יש מדע, יש סדרים, יש ביטויים. אבל כל הדברים האלו הם תפילים למוסר, לחופש. שבעצם יכול לשחרר אותי מתוך כל השיעבודים אלו ולהגיע למקומות חדשים. טוב, זהו. זה מה שאומר עד פה, נמשיך הלאה, בסדר? חופש המוחלט, כלומר חופש החיים, זה מה שאני רוצה להגיד, זה נקרא משהו, כלומר חופש החיים זה בעצם, חופש החיים זה בעצם סיכום של מה שהוא אמר, נכון? כשהוא אומר שהיושר הוא הדבר העיקרי בהוויה, וגולים ותפילים לו, רק הוא רוצה לומר שכלומר חופש החיים, זה נקרא חופש החיים. החופש המוחלט מצד מקור הוויה. הביטוי מוחלט אצלם זה תמיד קשור לקדוש ברוך הוא. החופש בא מהקדוש ברוך הוא. כבר החופש זה לא תופעה חברתית. בדיוק כמו שיש לי שמש וירח, וכוח משיכה, וכוח זה, וכוח זה, וכוח זה, וחוקים מתמטיים וגיאומטריים כן, לא יודע, בפסיכולוגיה, כל כשאני אומר, יש עוד דבר אחד, שהוא לא פחות אובייקטיבי, לא פחות ריאלי, וזה החופש המוחלט, וזה הקדוש ברוך הוא. זה לא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל זו הופעה הראשונית של הקדוש ברוך הוא, זה חופש. לא שהוא מתגלה בחופש. אז זאת הופעה אובייקטיבית שקודמת לחוקים. זאת הופעה אובייקטיבית שקודמת לחוכמה. קודם כל יש לי כתר, אחרי זה יש לי חוכמה. קודם כל יש לי רצון, ואחרי זה יש לי מדע. זה החופש המוחלט. החופש המוחלט מצד מקור הוויה. החופש הוא מושג אלוקי. זה לא דברים אנושיים, זה לא הסכמות חברתיות. זה קודם למדע. זה יותר ריאלי מהמדע. כן? שיצירת הוויה, יצירת הוויה כבר כאן, זאת הבריאה, נכון? אחר כך בא החוק. זה כמו מהפכה. קודם יש לי את המהפכה. אחרי זה אני אחפש לעצמי חוקים איך לממש אותה, איך לבטא אותה, נכון? ככה בעצם האדם בנוי. קודם כל הוא יכול לעשות מהפכה. המהפכה בנויה על זה שהוא בעצם מוחק את כל החוקים הקודמים. אם הוא לא מוחק את החוקים הקודמים, אז הוא בעצם שועבד עדיין למה שהיה קודם. אז המהפכה היא תמיד לוותר, מוחקת את הכל. אחרי זה היא תבנה לעצמה חוקים חדשים. יש כזה, נכון, צירב, מה שנקרא, שמות עולם התור ושמות תיקון. שמות עולם התור תמיד מפרקות, שמות תיקון תמיד בונות. אז יותר פנימיות, אומר הרב, זה שמות התור, שמפרקות. אחרי זה באים שמות התיקון ומסדרות את זה, ונותנות את זה מבנים וכלים, הופכות את זה למערכות משפטיות וחוקתיות. אז זה מה שהוא צבע פה, שהחופש המוחלט מצד מקור הוויה, החופש המושג אלוקי, שיצירת הוויה באה מצדו המוסרי. כן, כזו שהוא ברא את העולם מצד הערכים המוסריים שלו, מצד הרצון שהוא להיטיב. אחרי זה יש בריאה. הבריאה באה לממש את זה, איזשהו כלי לדבר הזה, ולא הפוך. קודם כל יש לי חוק, בתוכו יש לי איזה דבר שנקרא אל. לא, יש לי קודם כל חופש מוחלט, טוב מוחלט. והם כמכל יצרו, והחופש המוחלט הזה והטוב מוחלט, מתוכו יצא בריאה, בתוכו יצאה מציאות, כן? כן, זה מה שאומר פה, שיצירת הוויה באה מצידו המוסרי. זהו הכל. נכון? אם אני בא ולומר שהיוש הוא הדבר יותר יקרי בהוויה, העיגולים והעיגולים תפילים לו, כלומר, חופש החיים, חופש המוחלט, מצד מקור הוויה, החופש מושג האלוקי, שיצירת ההוויה באה מצידו, זהו הכל. מי הוא זהו הכל? נראה לי החופש, לא הכל, החופש החיים. זה הכל. כל היתר זה רק, כמו שמעתי, רק כלים. אני אומר שכל היתר זה איזושהי רגע אחד שאני מקפיא את התמונה, את התהליך, לא? כל חופשי, ורגע אחד אני קפאתי את זה, צילמתי את זה. אז יש לי איזשהו, כאילו עצרתי את הזרימה. אז פתאום, אז אני יכול עכשיו לנתח אותה, ולראות שיש פה חוק כזה וחוק כזה, ותופעה כזאת ותופעה כזאת ותופעה כזאת, אבל בעצם, באמת מה שיש לי פה, זה רק רצון חופשי. זה רק חופש. זה כמו יצירה אמיתית, לא? יצירה אמיתית היא שאני יוצר. עכשיו, אני יכול לעצור רגע אחת את ה... את, 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 את ה לעצור רגע אחת, בוא ננתח מה יש פה. ואז אני רואה שיש פה את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. זה נכון. אבל עוד שנייה זה יכול פשוט להיעלם, להיות משהו אחר. זה לא שמה שאני רואה אחד, לא שיש, נגיד, מצאתי פה 20 חוקים. אז כאילו 20 חוקים משתלטים לי הכל תהליך היצירתי. לא, זה לא ככה. תהליך היצירתי החופשי הוא העיקר. ואם אני כאילו מקפיא אותו לרגע אחד, אז אני יכול לראות שמה 20 חוקים. ומבנה מסוים בתוך 20 חוקים האלו. יכול להיות שעוד שנייה יהיה לי 40 חוקים עם מבנה אחר לגמרי, שסותר לגמרי את המבנה הקודם. כן, מין דיאלקטיקה כזאת. אבל לא, זה יותר מדיאלקטיקה. זה מה שהוא קורא לזה, זהו הכל. מי הכל?
למה המדענים,
למה
כאן, לא
מסכים לזה? לא מסכים לזה.
למה?
זה שום גרמני. ואין לו את ה... הוא לא היה במעמד הר סיני. הוא לא יצא ממצרים. זה היה לכאורה... שמעתי איזה פעם עם פרופסור רוזברג, זה נראה לי שזה נכון, שכאילו שיש שתי תופעות שהאנושות מכחישה אותה. אחד זה מתן תורה, והשני זה השואה, ששניהם בעצם אומרים את אותו דבר. מציאת מצרים, מתן תורה, הקדוש, הטוב, הקדוש הוא בחר בעם ישראל, ובשואה הרע בחר בעם ישראל. זאת אומרת, הרע הצביע, נכון, זה ההפך שלי, זה ההפך, זה בדיוק עם איתו, אותו אני לא יכול לסבול. יש יומד של הספר של היטלר, שאומר ש, ככה הוא ספר, שאלתו עליי למה כך שונא את היהודי וכל זה, אז הוא אמר לו, עם יהודי הוא טסיס אוניברסלי, הוא תמיד לפרק. יש לאומיות, אז הוא מפרק את זה. יש מערכות קלקיות, הוא מפרק את זה. יש... כל זה עסוק בלפרק. זה קשור לפה. זאת אומרת, כן, יש פה עם ישראל ועם הגרמנים, הפכים אחד של השני. הם דומים, אבל...
למה אין שום פילוסוף שרואה?
מה?
למה אין שום פילוסוף שרואה בבן אדם יותר
מ... אני לא יודע, זו שאלה שלהם, לא יודע. זאת אומרת, זה... כן, לא יודע, יכול להיות שיש פילוסופי שורי שרצה. לא יודע, אני לא מבין מה שאתם שואלות בכלל, זאת אומרת, סלחו לי, זה החידוש של עם ישראל, מה יכול? עם ישראל בא, לעם ישראל, זה החידוש של עם ישראל. החידוש של עם ישראל הוא הנקודה הזאת שיש, שהחופש הוא העיקר. זה מה שאנחנו רואים כל אלה שבת והיכולו. אנחנו מעידים על זה שיש חופש בעולם. א', בתוכם. ולכן, כאילו הגנוס היהודי, גם אצל, כאילו הגנוס היהודי זה שהוא הורס כל מסגרת. למה הוא הורס מסגרת? שהוא מעיד כל מה שהמקולקלים הם סוציאליסטים, לא יודע, של תקשורת שעושים, והטובים הם אומרים בשבת, הם יכולו. בגלל שהם מעידים על ה... אני חושב שהאמר הזה של איך הוא נושא, של דעת מאוד חשוב. לא יודע, זה הבדל תרבותי, לא? זה היסוד של עם ישראל. זה מה שעם ישראל בא לחדש לעולם. שיש רצון חופשי. אדם יכול להשתנות. יכול להשתנות. לא שאני קראתי את זה פעם, אבל יש, אבל יש ב... יש כאילו... הרומאים היו כותבי היסטוריה מאוד טובים של עצמם. אז אחד הדברים שהרומאים הפריע להם מאוד ביהדות, במאבק של עם ישראל, זה הנקודה הזאת שיש שבת. מילא לאדון. האדון כל הזמן חי בשבת. אבל העבדים כל הזמן צריכים לעבוד. אין דבר כזה חופש. מה שעם ישראל בא ואומר שעוצרים את הכל. וגם העבד, וגם השפחה, וגם הבהמה. שלא לדבר על בני חורין, בשבת, לא, בשבת מפסיקים לעבוד, כאילו עוצרים את המעגלים, אבל לא רק עוצרים את המעגלים שהולכים לפאבים ושותים בירה, אלא שוב אומר, מתחברים לכל הסוגה הזאת של החופש, של זה, שזה שבת, זה ויכולו, זה תפילות של שבת, שאדם בעצם נפגש עם ה... נפגש מעיד על זה שכרשו ברא את העולם. זה, 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 זה התרבות של עם ישראל, זה מה שעם ישראל אומר. את זה אנחנו עושים, זה שבת. שבת זה חופש. שבת זה הפוך מהתרבות הרומאית והאנושית, שמתארת, מתארת עבדות. מתארת עבדות, מתארת, וגם הנצרות לא עומדת בזה, וגם לא האסלאם ולא הבודהיזם. זה שאדם יכול להשתנות. לשנות את כל ההרגלים שלו. זה שה... עצם הנצרות, העולם הזה הוא משהו סתני, זה גם כחלק מהנקודה הזאת. שבעצם המעגלים זה העיקר, ולא החופש. ולכן אי אפשר, לכן כהן דת, הוא כהן דת, הוא לא אדם של חולה. הפרדה בין דת למדינה, זאת המצאה נוצרית. כבר זיכרון נוצרי. בעצם זה פשרה כאילו של פשרה עם היד, של הידות כאילו עם האלילות. אז יש נגיד עולם הבא, אבל בסך הכל בעולם הזה מי ששולט זה החול, זה החילוניות. וחילוניות, אנחנו מכירים את החילוניות. זה, זה מדע, זה פסיכולוגיה, וזה גם כשיש יום של חופש, זה יום של חופש, זה לא יום של קדושה.
זה כאילו מציגי החופש.
זה כן, אבל זה בסדר, אבל זה החופש המוחלט, זה מה שהוא רוצה לומר פה. משל משך שהמוסר שמוחות החיים הוא הצד המכריע את החיים. זה עכשיו הרב אומר פה עוד דבר אחד חשוב שבעצם מסביר את מה שאמרנו. הוא אומר ככה, המוסר המוגבל האנושי איננו שלם. למה? זאת אומרת, יש לאדם כאילו מוסר, אבל הוא לא שלם. למה הוא לא שלם? בגלל שבעצמו הוא צריך מוסר למידו על התארתו. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד פה לדעתי, שהמוסר האנושי הוא בעצם מוגבל בתוך העולם האנושי. אין לו משהו, מה שנקרא, שוב בלעז, מה שנקרא טרנסדנטי. זה מה שבעצם קנדמן אומר, שאין יחס לעצם. אין יחס לדבר שמעבר. מבחינה מוסרית כן, אבל לא מבחינה מדעית. ממילא זה לא אמיתי. ממילא זה כבר לא קיים. וכן, אבל המושג המוסרי שמחלטת המהות, זהו, אבל המשפט הראשון, המשפט הראשון הוא שהמוסר האנושי הוא לא מוסר. למה הוא לא מוסר? כי הוא בעצם משועבד לחולשות שלו, הוא בעצם צריך משהו מבחוץ לרומם אותו. אבל כבר שזה לא קיים, אז אין פה משהו שירומם ויעלה. אבל זה מה שאתה רוצה לומר פה. המוסר, המוסר המוגבל האנושי אינו שלם. למה? מכאן שהוא גם כן מעגלי, והוא זקוק למשהו, מפני שבעצמו הוא צריך למוסר על עמידו על תארתו, אבל אין לו את זה. אין לו את זה, נכון? מכאן שאין לו את זה, אז למה? לא מבין אותי, אבל כדאי מאוד לקרוא את האמר הזה של ישראל לדעת. שם ממש מבין איזה מקורות, מאוד, מצטט שם את כל ה... טוב, צריך להכיר את הסוג של...
איזה מאמר?
במשפט של אייכמן.
זה ספר
או לא אמר? לא, זה מאמר, בתור ספר שנקרא מעשר ראשון, אני חושב. מעשר
ראשון?
כן, כן. אבל זה לא, אפשר לקרוא את זה גם בספרים של קאנט עצמה, מי שרוצה לקרוא את זה. אפשר לקרוא את זה, שם הוא מסביר את זה בצורה מאוד ארוכה. יש ספרים של הוגו ברגמן שמסבירים את קאנט, שם הוא גם כן מתאר את זה. קאנט היה בעצם אבי הפילוסופיה המודרנית. הוא לא היה הראשון, היה לפניו גם כן עוד, אבל הוא בעצם, לכן הציטוט שלו כל כך חשוב. זאת אומרת, הוא לא עוד פילוסוף. זאת אומרת, היו גם פילוסופים אחרים, כמו דיקארט ולייבניץ, אבל מי שבעצם כאילו הגדיר בצורה מאוד חזקה את הפילוסופיה המודרנית, זה היה קאנט. לכן הוא כל כך משמעותי. לכן הציטוט שלו הוא כל כך עקרוני. כל האחרים לא חלוקים עליו, הם לא בהירים כמוהו. הוא מאוד בהיר היה. אבל לא, גם הוא גם, חודש גם הוביל את התרבות האנושית, ככה, למשבר הזה הגדול. בכל מקרה, זהו, חשוב לי משפט הבא. משפט הבא הוא חשוב, אבל המושג המוסרי, שמחלטת המהות שבו, זוהי הצורה היותר אופטימית של ההוויה. הוא אומר, זאת השכינה המביאה להכרה אלוקית בתופעת עוזה. זאת אומרת, השכינה זה כאן, יש דבר מעניין, למה הרב מתכוון שהוא מדבר על מוסר? מה זה מוסר? אז מוסר זה לתת לבן אדם מוסר. לא, זה לא שאתה ש... לא, ככה הרב לא מסביר את המושג מוסר. מוסר אצל הרב זה, כאן רואים את זה פה, זה השכינה. השכינה היא, הוא מתכוון פה לשכינה העליונה. הוא מתכוון פה, דיברנו על לאה שהיא הרצון החופשי, היא בעל תאיות החופש. אז המוסר ה... בעצם הוא רוצה, הוא כאילו משווה פה שתי עולמות של מוסר. המוסר של קאנט כביכול, מוסר האנושי, לעומת המוסר של השכינה, כן? המושג של התורה. המושג של התורה הוא בנוי אחרת. הוא כמו קו, הוא לא כמו מעגל. אני אגיד את זה ככה, כן? השכינה הזאת שהוא תאר אותה פה, היא נקראת עולם החירות. כן, הבינה, זה לא הבינה, הבינה היא החירות. היא עולם החירות. זה קשור לפסח, אתם יודעים, פסח זה יד החזקה. יד החזקה היא השכינה. היא השכינה והיא היא עולם החירות. זה נקרא לצאת מעבדות לחירות. מה שמאפשר בן אדם לצאת מעבדות לחירות, שבעצם שוכן בו אור אלוקי. אור אלוקי זה אור אינסופי, לא אור, מה שקורה זה חופש מוחלט. מילה שבתוך האדם שוכן, שוכן כאן זה נוכח בתוכו. מילה שבתוך האדם שוכן ונוכח בתוכו חירות וחופש, לכן אדם יכול להשתנות. אם האדם כאילו סגור בתוך עצמו, שזה מה שהוא התכוון לומר, שהמוסר המוגבל אנושי לא שלם, כשהוא סגור בתוך עצמו. אז בסדר, אז כמו נגיד, כמו לסדר את הרהיטים, זה ביטוי, לא של ביטוי של פרופסור אחד, מוטלשטיין, כמו להזיז את הרהיטים, לעצב את הבית. אני שם פעם את זה פה, פעם אני שם את זה פה, אני משנה את זה לפי הטוב, לפי הטעם של כל אחד ואחד. אבל אני לא יוצא החוצה מהבית. המוסר של השכינה, שזה הקו, זה דומה לקו, או לפחות היא מאפשרת את הקו, זה, הוא קורא לזה המגמה, הוא קורא לזה, הוא קורא לזה צורה. בכל מקרה, המוסר השני הוא מוסר של קו, הוא מוסר של השתנות. זה נקרא חירות, זה נקרא, כן, עולם החירות, עולם של, של יציאת מצרים. כן, שאדם יכול לצאת מעבדות לחירות. אדם שיכול שהעבד, גם שהבן, יכול לצאת החוץ ואת רצו. למה? משש פה קו. אין פה אדם, אנחנו לא סגורים בתוך חדר סגור. רק שזה כאילו ה... איך שהשכל עוטף אותנו. כאילו השכל, המעגל, אפשר לתת את המעגל בעוד צורה, כאילו משהו עוטף אותי מסביב, וכאילו משמש משמש כקירות שנועלים את ה... נועלים את ה... את ה... את ה... נועלים את התודעה שלי, את התמונה שלי. ואז אני לא יכול לצאת החוצה. לא, אני כן יכול לצאת החוצה. להפך. הכל בנוי את זה שאני יכול לצאת החוצה. וכאילו המעגל הוא כלי. הוא לא מה שחובק אותי, יש הבדל. אם אני נתון בתוך איזשהו... יש משל כזה של אפלטון, כמו עבד שקפות בתוך מערה. הוא מנסה להבין מה קורה מחוץ. אז הוא מנסה לשמוע לפי הרבזים, רעשים, אורות, מה קורה. אבל הוא לא יכול לצאת החוצה. השכינה היא כאילו... עולם החירות אומר שבעצם לאדם יש חופש. פרשו של דבר שהחוק לא מגביל אותו. להפך. התנועה היא העיקר. היכולת לנוע, היכולת להתקדם. היכולת לבנות כלים ולפרק אותם. זה העיקר. יש כלים, יש חוקים, אבל רק כלי. יכול לפרק אותו ולבנות כלי חדש. זה המוסר השני שיש פה. המוסר המוסרי של חדת המהות שבו זה יוצא יותר לא משנה מילים, פה יש פה הרבה לדבר פה מילים, אבל אנחנו מתעסקים את זה עכשיו. זאת היא השכינה מביאה להכרה אלוקית בתופעת עוזה. היא אם, המשפלת עצמה, התחתית המדרגה של העלול. כן? הצריך יניקה וטיפול עודים. זאת אומרת, יש פה עוד נקודה אחת שזה חשוב, ששוב, זה מתחיל ממה שמעבר עליי. זה מתחיל מזה שיש חופש מוחלט. זה לא מתחיל מזה ש... אני לא מתחיל מעצמי. אם אדם מתחיל מעצמו, אני חושב שאף פעם לא יצא מעצמו, אף פעם. כאן העיקרון הוא שיש יד, שיש חופש אלוקי, יש טוב אובייקטיבי, שהוא מחוץ לי, הוא מעבר אליי, והוא פונה אליי ומדבר איתי, הוא פונה אליי, וכן, נכון, זה עולם החירות. עולם החירות זה לא מתחיל בזה ש... גם יהיה, גם נגיד כך סתם, תהיו עוד כזה מופשט, גם אם, נגיד, היה פה הרבה קירות שהחזיקו אותי הרבה שנים, פתאום מסלקים את הקירות. יכול להיות שאני עדיין אשאר פה, כבר שיש לי כל זמן את הדומיה של הקירות האלה. לכן זה ציור אחר לגמרי. הציור, אתם יודעים, ההבדל הוא גדול מאוד. ההבדל הוא האם יש פה קירות שסובבים אותי, גם אני אהפוך אותם למופשטות, יכול להיות שעדיין נמצאות פה. וזה המגבלות שחמוטות מתוך התודעה שלי, שמתייחסות כאילו שיש פה גבולות. או שלא, בכלל אין דבר כזה. יש קו, יש חופש, יש חירות. וזה מתחיל הרבה מעבר אליי. זה כל היסוד, זה עוד יסוד אולי מספר שתיים, לא יודע מה, הייתי מה ראשון, שיש בורא לעולם, שיש טוב שיצר את העולם. אז ממילא אין פה גבולות שסוגרים לי את התודעה. יש לי כאילו אור אין סוף שמאיר בתוכי. יש אור, שוב, אבל השאול שלהם זה משהו טרנסדנטי, משהו שמעבר אליי, שפונה אליי. יש הוויה שמדברת איתי, יש, כן, זה הפשט כזה שמדבר איתנו. כמו שמדבר איתנו, קרה כאן שמה שמעבר אליי, הטוב שמעבר אליי, החופש שמעבר אליי, כאילו המוחלט שמעבר אליי, הוא בא ומדבר איתי. אפשר להגיד את המשפט הזה, שאין אסור מתיר את הצומת האסורים. טוב, זה הופך את אדם גם כן למעגלי כזה. זה דומה, אבל זה הפוך לגמרי. אדם, יש, נכון, אדם לא חוצה, לא חוצה מבית הסורים. אבל יש משהו שהוציא את אדם בית הסורים. וזה האור של הקדוש ברוך הוא. זה לא עוד פסיכולוגיה, עוד חוק, עוד מעגל יותר מופשט, יותר טוב. לא, זה תמיד, זה מה שאומר פה קודם לגבי המוסר האנושי, שהוא תמיד מוגבל. הוא תמיד בתוך עצמו. אז, אז, אז גם אם אני, שוב, גם אם סלק את הקירות, אני עדיין פה. וכאן זה כל מתחיל מזה שלא, זה הפוך. יש פה, יש פה חופש אלוקי. יש טוב אלוקי. הוא מדבר איתי. זה, זה נקרא מצווה של התורה, לא? כאילו יש ציו, יש מה שיקרא אצלהם, כאילו קטגוריות, כאילו ציווים, קטגוריות, כאילו, זאת אומרת, זה, זה משהו, זה, 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 זה כמו, זה כמו שיש, כמו שאני יודע ש, כן, שעיגול יש לו מבנה מסוים. אז יש לי עיגול נתון ויש לו מבנה. יש לי ריבוע, אבל לריבוע יש מבנה. יש חוקים. אני יכול להכיר אותם, אבל אני צב, אני עטוף בהם. יש לי רק יד להכיר אותם. או שלא. לא, לא החוק הוא העיקר, אלא שוב, העיקר זה חופש. העיקר זה, העיקר זה האינסוף האלוקי. אתם יודעים, בין, בין מצווה לבין, לבין כאילו, חוק אנושי. חוק אנושי הוא בעצם, הוא בעצם, הוא בא מתוך הגדרה שבה, שבה אני נמצא. אני נמצא בתוך איזשהו מקום מוגדר. ולמקום מוגדר הזה יש חוק. וחוק הוא כזה וכזה וכזה וכזה. ואני עכשיו פועל על פי החוקים האלה. אבל, אבל זה רק מחזק את השיעבוד שלי. הציווי האלוקי, אולי אנחנו יודעים לתאר אותו טוב, שאנחנו דתיים, ואנחנו אולי עושים אותו קצת בפורמיות כזאת, אבל, אבל המצווה האלוקית היא שורשה בחופש. היא, 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 היא כאילו אמירה של החופש. היא אמירה שעולם המוסרי הזה שהוא מעבר אלינו, אז הוא לא, הוא לא משאבד אותו. אנחנו כאילו הפכנו את התמונה. כאילו מה שבא מצידנו, אנחנו קוראים לזה חופש. אבל בעצם זה, 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 זה בעצם איך שאדם מתאר את עצמו בתוך עצמו. אז, אז הוא יכול, אז, אז גם כשהוא מתאר לעצמו חופש וחירות, זה איך שהוא מתאר את עצמו בתוך עצמו. כל העיקרון של ציווי אלוקי זה שיש אור אין סוף שכאילו אומר לי מה לעשות. אבל הוא לא רק הטוב אחד, הוא גם החופש המוחלט. אז יש פה, זה כן, זה סתם בתור משל גס, כמו כשיש כאילו חוק מוזיקלי שמתנגן לי באישיות. אז החוק המוזיקלי שמתנגן לי באישיות הוא לא, הוא לא משעבד אותי. אלא זה, זה כאילו החוק של המוזיקה. אז גם פה, לעולם, לעולם המוסרי האלוקי, יש אמירה, יש, יש תנועה, יש איך עולם של חופש מתנועה. אז אפשר להפוך את זה ל, להורות יצרן של חולת כיסה. אפשר להפוך את זה, כן, לתנועות של הוויה החופשית שיש במציאות. שבאמת ככה היא, ככה היא נעה, ככה, כאילו דמות הצילית, ככה מתנהגת. דמות חופשית שלא רוצה להשתאבד התאבות שלה, ליצרים שלה, או למעגלים שלה, או לחושות שלה, או לעבר שלה. יש כאילו כללי התנהגות של החופש. כללי התנהגות של החופש אפילו יכולים לראות יותר תקיפים מהחופש, מהחוקים של האדם. החוקים של האדם אפשר לקרוא זה חופש. האדם קבע לעצמו חוקה בדמוקרטיה, הוא בנה אותה, אבל בעצם נכון זה יד וחצת יד. זאת אומרת, כל המערכת כאילו מחזקת את השנייה. כמו שאדם נטוב בתוך עצמו. כאן זה נוכל אור אין סוף. אור אין סוף. אז יש לו הנהגות. אם אתה רוצה להתנהג ככה, אם אתה, אם אתה תתנהג ככה, אתה תגיע לגן עדן. אם תתנהג ככה, תגיע לגיהנום. למה? בגלל שזה מה שמשחרר אותך. אם אתה עושה קידוש בליל שבת, אם תתפל, אם תגיד ויחולו בליל שבת, ותעיד על, 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 על זה שקדוש ברא את העולם, אז טוב, אתה צריך לעשות קידוש בגלל שבת. בסדר, אתה צריך לעשות קידוש. וזה לא חוק שהצביעו עליו בדמוקרטיה והחליטו. נכון, זה, 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 אבל זה חוק של, זה חוק של, של הנשמה שלנו. זה חוק של, זה חוק של, של העולם המוסרי, הערכי שלנו, שאומר לנו שאדם צריך יום אחד בשבוע לצאת מכל המעגלים החילוניים שבתוכו כביכול, ולהתייחד עם בורא עולם. שהוא ברא את העולם, והיום הזה נגיד ישראל מלאכה. גם כן, זה להשתחרר מכל מה שהוא חיובי כל השבוע. אבל עכשיו בוא נתייחד לא עם מה שאנחנו עושים, אלא עם משהו מעבר אלינו. וההתייחדות הזאת היא אולי נראית כמו שיעבוד, כמו עבדות. אחרי זה מה שאומר רבי דלוי, שעבד השם הוא לעולם חופשי, מכאן שזה נורמות התנהגות של החופש. יש נורמות איך חופש מתנהג, איך עולם מוסרי ערכי מתנהג. אז אדם צריך לעצור את כל הפעילות שלו ולהתייחד עכשיו עם החופש. להתייחד עכשיו עם, עם, ולהעיד את, להעיד את, כן, להעיד על העולם החופשי שלו. לפחות יום אחד בשבוע, אולי אפשר יותר, לא משנה. כן, זה כמו, עכשיו, שוב, עכשיו, זה דוגמה אולי גסה, אבל זה כמו עובד שמעד לעולם הפנימי שלו. כן, אז גם פה, אמרנו, אמונה זה כמו זה, כאילו נאמנות למקוריות האלוקית. אז נוקיות נקודת קרה כאן החופש האלוקי. נכון, אז יש פה סדרים איך מתנהגים. אני לא יודע שיש פה סדרים איך מתנהגים, אלא זה מאוד מאוד חריף. זאת אומרת, אם אתה תחיה ככה, תגיע לגן עדן. אם לא תחיה ככה, תגיע לגיהנום. מכיוון שבאמת, באמת המעגלים האלו מאוד קל להשתלט על הבן אדם. אם אדם הוא לא נאמן לקווים, אז בסופו של דבר, אם אדם הוא לא נלחם סתם בתאוות שלו ובמעגלים שכאילו מלפפים אותו, למעגל הזה יש כוח שמלפף אותנו, ואדם לא נלחם בזה, אז... אז הוא משיך להשתבד אליו, נכון? זה מה שרוצה לומר פה, זה הדוגמה פה של האמא בשפלת, איך הגענו לזה. מה שהתכוון להגיד פה זה שיש פה משהו מבחוץ לי שבעצם מדבר איתי. כן? זה הפשט שכינה. שכינה זה כבר כאן שאור אלוקי שוכן בתוכי. כשאור אלוקי שוכן בתוכי, כבר כאן שיש משהו מחוץ לי שאומר לי, מדבר איתי, ומשוחח איתי. נכון? ובעצם... זה בעצם מרומם אותי אליו. זאת אומרת, נכון, עולם החירות יש לו, זאת אומרת, עולם הצילי, עולם החירות זה עולם הצילי. עולם החירות, עולם הצילי יש נורמות התנהגות. והוא מלמד את הנורמות התנהגות. נכון, הוא גם נותן הרבה חופש, אבל יש גם גנום, בסופו של דבר, גן עדן. זאת אומרת, זה לא המקל והגזר, אלא זאת כאילו הריאליה של המציאות. שאם אדם הולך עם הקווים ומעיד על הקווים, אז הוא מגיע לחופש, הוא מגיע לגן עדן, ואם הוא לא עושה את זה, אז הוא מגיע לגן עדן.
זה מתחיל מזה שהבן אדם
יוצא מעצמך. כן. זה קשור לזה, נכון. כן, אבל שוב, זה יכול להיות משפט חילוני, כאן נקרא לזה משפט אלוקי. אדם יוצא מעצמו ונפגש עם הקדוש ברוך הוא, נפגש עם הטוב האלוקי, לזה הוא קורא האם. האם פה זה הנהגה האלוקית, שההבדל בין אם לבין אף פה, בהנהגה האלוקית, זה שהאם היא... היא יותר מובנת לבן אדם. כן, יותר רכה, יותר רכה. וכיוון שיותר רכה, אז יותר אפשר להפוך את זה להשכלות, יותר אפשר להפוך את זה להבנה. וכן, אז השכינה היא מביאה להכרה אלוקית בתופעות עוזה. כן, זה כשהקדוש הוא בעצם כאילו משוחח איתנו, מדבר איתנו. כן. אבל כן, כאילו העולם של אבא הוא פחות משוחח. אתם יש שתי שכינות. השכינה שמתוארת פה, לדעתי, שהוא קורא לזה עולם המוסר, הוא קורא לזה גם חופש, אז נראה לי שזה השכינה העליונה. אמרתי, רחל זה דומה ללאה, ולא לרחל. רחל זה כאילו השכינה התחתונה. זה קצת משהו אחר. לא פשוט רוצים לחבר את זה, פשוט מה שלמדנו כבר לפסח. לכן לא המשכתי הלאה בלימוד שלנו, אלא לחבר את זה לפה. בכל מקרה, היא נקראת אלמא דתקסיא, אבל גם נקראת עולם החירות. זה גם היד החזקה. היד החזקה זה שיציאת מצרים, זה כאילו הפרק היד הגלוי הזה, הוא שייך לשכינה הזאת. זה עולם מוסרי שמאיר בנו. עולם מוסרי פה זה התורה. זה התורה, זה החוק. אבל טוב, זהו. אם השפלת הצעה על תכלית המדרגה של העולה, הצריך יניקה וטיפול ילדותי, מקור שורשה ומרום וניסה יותר מכל חוקי הוויה. כאילו היא מקור חוקי הוויה. היא מקור חוקי הוויה. הוויה זה הקדוש ברוך הוא, נכון? מטרה שיתרה אותו אמו ביום חתונתו, שהקדוש הוא נכון קרא לכנסת כאילו אמא שלו, אז סתם של המילים פה, אז הוויה זה כאילו הקדוש ברוך הוא פה, והשכינה היא כאילו גבוהה יותר ממנו, לא משנה, כן, לא איך זה בנוי, אבל זה פשוט מבנה פה, כל ששם הוא מרוב וניסה יותר מכל חוקי הוויה. חוקי הוויה כאן זה לא חוקי המדע, כי הבעיה פה זה התורה, היא כאילו מקור התורה. היא המקור של התורה, אבל כפי בכל ועוז, טוב. בואו נקרא את, את, המשפט, את הפסקה הבאה, אני חייב לעצור פה. בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי הוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל היתנים, שינה משתנים בפעולתם על, גבר, על, על, על גוי ועל אדם יחד, פונים את, 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 את טובם על כל הרעים, וכניחים את... בתוך העיגולים עצמם, בתוך חוקי הוויה המוכרחים, בתוך חוקי הברזל היתנים, שינה משתנים בפעולתם על גוי ועל אדם יחד, הפועלים את טובם על כל הרעים ומקדיחים בצד הבוער שלהם גם את הטובים והישרים. כן, בעצם נכון להיסטוריה, למדע, לגורל. לא שאין את זה, יש. ומפורש, גם יכול להיות שגם פוגעת בצדיקים. בתוכיות הפנימיות, בתוכיות פנימיות, בתוכיות ופנימיות, רק היושר הולך ופועל. הנה מולכים את תכונת היושר בשבילו, מהעיגולים. על בטוחם יוש הולך. טוב, אולי נעצור פה, תסלחו לי. אפשר לראות, נמשיך את זה אולי פעם בשבת הבאה הזאת, בשבוע הבא אפשר ללמוד. אחרי זה אני לא יודע, אבל אולי נסיים את זה בשבוע הבא, בסדר? זה דולק, בסדר? זה דולק.